דיברנו על חברת חשמל. מה הבעיה בחברת חשמל? למה יש כאלה שאומרים שיש בעיה להשתמש בחברת חשמל? מה הבעיה? ייצור חשמל בשבת? תחנות פחם עובדות? תחנות כוח על פחם עובדות? זה הבעיה? מה הבעיה? שיהודי עובד שם כדי לתפעל, אם יש בעיה. זה אוטומטי הכל. אז אין בעיה. יכול לעבוד. בעיה אם יש מישהו שתהיה תקלה, הוא יתחזק. מזה מתחילות הצרות. רק שלעצמו אין בעיה.
למה יש
מאבטחים
של המתקן?
מה הם עשו? מה הם עשו המאבטחים?
זה מאלץ אותם לעבוד.
מה העבודה שהם עושים? מה העבודה שהם עשו?
לשמור.
אתה יודע מה? נלך אחד איתך. נלך אחד איתך. ישי, נכון? ישי. עוד שם משהו. מה הבעיה? בוא נאמר כך. אם המפעל לא היה עובד בשבת, סגור. היו מאבטחים או לא היו מאבטחים? זאת אומרת שהעבודה של המפעל לא גורמת לכך שיהיו מאבטחים או לא יהיו מאבטחים.
אוקיי, אז הצוות כוננות
הוא התקלות. לא, לא, זה מה שאמרנו.
אוקיי.
מה שאמרנו. עכשיו גם צוות כוננות, כונן לא בכלל לשבת. כונן יכול לשבת בסבבה, בתחנת כוח, לפתוח שולחן עם צ'ונט, חמין, ולאכול ולשיר שירי שבת. מה הוא עושה? כלום. מה הוא כן עושה? כי הוא מתפעל תקלה. פתאום הייתה צריכת חשמל. זה לא יכול להיות דרך אגב כל כך בשבת, כי המפעלים לא עובדים בשבת. צריכת חשמל מוגברת, אני אגיד ביום קר, באמצע השבוע, כשכל המפעלים הנורמליים עובדים, מן המיתון והכל סגור, ופתאום אנשים מפעילים גם כמויות של מזגנים. ואז שינויים דרסטיים בצריכה לא מחייבים, אבל גורמים לפעמים התערבות אנושית. כי באופן עקרוני הייצור וההספקה של החשמל הוא אמור להיות בהתאם לצריכה. השינויים הדרסטיים גורמים לבעיות. כשזה גרף שעולה לאיתו, אז המערכת גם עובדת כך. הייצור גם עובד כך. אבל שינויים הכי קיצוניים. זה הבעיה. וזהו. מזה מתחילות הבעיות. אבל כללית לא צריכה לשום שאלה. הכל מתפקד, הכל עובד. בסדר?
אין עבודה בשוטף.
אני לא יודע, נקות את הרצפות, אם מישהו הולך עם בוץ. לא ענייני, לא קשור אליי בכלל. טוב, אפשר להתחיל?
אז מה עושים באמת, כשיש חצרית
חום
עובד בשבת?
אז באמת יקרה, שאלה שדיברנו עליה, אם לא טועה, דיברנו על הפעלת חברת חשמל בשבת. אמרנו שבעבר התשובה הייתה, שכיוון שיש בתי חולים, אז נר לאחד, נר למאה. ברגע שהדליקו את החשמל בשביל בתי חולים, אז זה נדלק גם לשכונה על יד, לאזור. והיום אמרתי, דעתי, שזה לא קיים, כבר שכל בית חולים יש לו גנרטור עצמי, והוא לא צריך את חברת חשמל אם יש תקלה. אבל העברנו את הצורך לבתים. כי המון בתים היום יש חולים סיעודיים. הנשמה, חימום על חשמל. אפילו אם זה יונקרס על גז, זה על חשמל. אפילו אם זה על סולר, המשאבה עובדת על חשמל. כך שאי אפשר בלי חשמל. ויש אנשים חולים בבתים. ואין רחוב שאין שם גוי צמוד ליהודי. גוי גוי. אז זה בעצם הופך את ה... זאת אומרת, כלומר, המציאות השתנתה, אותה הלכה נשארה. נר לאחד, נר למאה. כתוצאה משימוש לאדם אחד, מאה אחרים יכולים גם להשתמש.
מה זה עוזר בעצם אנשים שמשתמשים בגנרטורים?
אנשים שמשתמשים בגנרטורים בעצם אומרים, לא רוצים לסמוך על זה.
אוקיי, ואם עכשיו הגנרטור נופל, וגם אצלם יש חולה
שצריך... יש גוי. הרי אצלם בגנרטורים עובד שם גוי כל השבת.
יש
גוי, בטח, גוי של שבת. גשש. ראשי תיבות? גוי של שבת. זה הומצא הרגע, כן.
גם בחברת חשמל עצמה גויים?
זה בדיוק כל הדיון. חברת חשמל, עסק היהודים, ברוך השם, במשכורות יפות. חשמל חינם. זה תנאים שיהודים רוצים לעבוד בזה. זה לא תנאים של מטפלים בבתים. אז יש תנאים, יש תנאים. אבל עכשיו אומרים, טוב, תכניסו גויים. האמת היא כזאת, יש דיון רציני וגדול, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל בכל זאת נאמר אותו. האם אנחנו צריכים או יכולים לתפעל מדינה לבד, או שחייבים להסתמך על גויים בתפעול המדינה? האם יש דבר כזה מדינה יהודית, או שמדינה חייבת להיות יהודית נתמכת על ידי גויים? זו שאלה יסודית, היא קשורה להמון דברים, היא קשורה למשל לחליבה בשבת. האם חליבה על ידי אמצעים טכנולוגיים המותרים בשבת, או חליבה על ידי גוי בשבת? הרב גורן הייתה לו שיטה, לא יכול להיות שהתורה ציוותה עלינו להקים מדינה והיא תחייב אותנו להשתמש בגויים. כל מה שהמדינה צריכה לפעול, היא יכולה לפעול על ידי יהודים, רק צריכים שיתוף פעולה בין הממסד הרבני לממסד השלטוני, על מנת למצוא את האפשרויות, את הפתרונות, את הטכנולוגיות שיתנו לנו, יאפשרו לנו לבצע את הפעילות בשבת. מצד שני, יש רבנים אחרים שאמרו אחרת. תשתמשו בגויים. רק צריך להיזהר שהגוי אשר בקרבך ימשיך להישאר מטה ולא יעלה מעלה מעלה. לצערנו, אנחנו רואים את המציאות. בסדר. טוב, נושא השיעור היום. ברגע זה אנחנו מתחילים את השיעור. עד עכשיו זה היה כדימון. סימן רש נון ג', כהמשך לסימן רש נון ב', שבו דנו בנושא שביתת כלים, ואמרנו שאין אדם מצווה על שביתת כליו, אלא אדם מצווה רק על שביתת החי סביבו. וראינו בתחילת סימן רש נון ב' את הנושא הזה של היורה, אסיר, שאמור להיות תוח ביתית ולא על גבי האש, רותח, חם, שמא יחטא, ואחר כך אמרנו שמא יגיס בכף. זאת אומרת, גם לגבי צביעה של צמר, פשטן, עיבוד פשטן, דיברנו על הנושא הזה של הגסה, הווה אומר קירוב הצבע לתוך החומר. במילים אחרות, סוג של בישול שהוא לא לאכילה אמנם, אבל נחשב בלשון ההלכה בישול. ודיברנו על נושא של שביתת כלים. אנחנו עכשיו נכנסים לנושא, נקרא זה ככה, הנגיש ביותר, הנדרש ביותר בנושא שבת, זה נושא של חימום מאכלים. או בישול מאכלים. מתי? האם יש אפשרות שהאש שלי תפעל כל השבת, על מנת שאני בשבת בבוקר, או אפילו בליל שבת, אוכל לאכול אוכל חם? מה הם צורות האש המותרות לנו בשבת, כדי שלא נעבור על איזה שהם איסורים, כולל, או בישול, אבל זה סימן שניות ח', או דינים אחרים הקשורים לאיסורי דרבנן, בישול אחר בישול, שמא יחטא בגחלים, מחזיק כי מבשל, נראה כאילו מבשל. לשים לב, בסימן הזה יש המון מושגים. כבר נתתי שלושה, נכון? שמא יחטא בגחלים, דין דרבנן. אמרנו כמה פעמים שברגע שאומרים שמא, זה אומר גזרה של חכמים שלא תעבור על איסור נוסף. אז צריכים לעשות שם פעולות, כדי שלא יבוא אדם לידי חיטוי בגחלים. שמה יחטא בגחלים. שמה יגביר את האש. והיום אין לנו גחלים לחטות בהם, בדרך כלל בבתים רגילים, אלא יש לנו מפסקי הפעלה. אז אם זה חשמל, אז זה לא בכלל יחטא, אלא יפסיק או יפעיל גופי חימום חדשים, כי כל שינוי בהפעלה של מרחב חשמלי או כל מכשיר חשמלי אחר שמחמם, הוא שינוי בגופי חימום. בדרך כלל אין מה שנקרא בתאורה פציומטר, זה נקרא, כן? קבל, נגד, מה יש שם? שמשנה את העוצמה. מה? נגד. כן, שמשנה, אנחנו צריכים לעשות מקצוע. שמשנה את העוצמה, כמו שיש בהלוגן. בדיימר זה נקרא?
דיימר,
פציומטר, לא יודע. מה שתרצו תקראו לזה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שאני גורם לשינוי במוליכות של החשמל, בהתנגדות, ואז התאורה יותר חלשה, יותר חזקה. זה נושא אחד. כשבגופי חימום, אם זה פלטה שיש לה מפסקי הפעלה, תגבור, או מרחב חשמלי, כל דבר אחר, אנחנו פשוט משנים את גופי החימום. גוף החימום לא פועל יותר חלש או יותר חזק. גופי חימום שונים, דוגמה אני אתן, מרחב חשמלי. יש לו מצב הרתחה, ויש לו מצב שבת. ויש לו את הכפתור השני. כשאני שם את שני הכפתורים, שני גופי חימום פועלים. כשאני שם מצב של שבת, הגוף חימום הקטן פועל, הגדול הפסיק. כשאני שם את המצב עם הכפתור השני, הגוף חימום הגדול פועל והקטן מפסיק. וזה אומר יש לי שלושה מצבים. או הקטן לבד, או הגדול לבד, או שניהם ביחד, או כמובן כיבוי. אז כל פעם שאני מפסיק, או מפעיל את המפסק, אני בעצם גורם לשינוי בהפעלה של גוף חימום. זה בכלל הדלקה. זה נושא אחר בכלל. זה לא הגברה. שם היחטה. פה אנחנו צריך לומר שהשם היחטה של חכמים, זה לא רק הגברת האש, אלא הפעלה של גוף חימום חדש, של אש חדשה. הדלקה, הבערה. אז יש לנו, אמרנו, אחד שם היחטה, השני, אמרנו, השלישי זה מחזקים השם, אמרנו השני, יפה, יש בישול אחרי בישול, אם זה קיים או לא בשבת, לגבי איזה תבשילים, ואחר כך יש לנו את השם מחזקים ושל. מה זה מחזקים ושל? אתה עושה פעולה בשבת שהיא נראית שכאילו אתה מבשל בשבת. דוגמה פשוטה אני אתן. בלנה פותח תנור אפייה ומכניס פנימה בורקס. בכוונה נתתי את הדוגמה הזאת. בשבת. מה עושים בתנור אפייה כל השבוע?
אופי.
מבחינתנו בישול. ומה הוא עושה עכשיו באמצע השבת? זה נראה כאילו הוא מבשל. אבל יש מצב שבת, עזוב, זה נראה כאילו מבשל. מי רואה על איזה כפתור זה מופעל? בשורה התחתונה רואים שבן אדם הכניס בורקס לתוך תנור, כדי שהוא יעבור ממצב של קר למצב של חם. בסדר? זה שלושה מושגים. מושגים נוספים. הראשון שיש לנו בסימן הזה. המושג הראשון הוא, ולפני שמתחילים מושגים האלה, היה צריך לומר את זה. זה מזכיר את הבחור שישב, למד, בדבקות, ובאמונה רבה וגדולה, מסכת עירובין. שמתייחסת להוצאה מרשות לרשות. גמר את כל המסכת, אחת המסכתות הקשות. אומר לו, נו, גמרת את המסכת? אומר, כן, גמרתי כל המסכת, ברוך השם, למדתי לנושא סיום מחר. סעודת מצווה. אבל האמת ששני ראשי תיבות אני לא הבנתי שם. מה זה רהר ומה זה רהי, ראשי תיבות. מה? יפה. הכל הוא הבין במסכת חוץ משני אלה. במילים אחרות? אתה אמרת, אני לא אגיד, לא נעים. מה הוא עשה שם? טייל בעולמות עליונים. אז אותו דבר כאן, אם אני מתחיל לדבר על הסימן הזה, ולא מדבר על שני מושגים ראשוניים, אז בעצם לא אמרתי כלום. כל השאר זה נספח. יש דבר שנקרא שהייה, ויש דבר שנקרא החזרה. להשהות תבשיל בדרך כלל נאמר, כי יש גם בזה מחלוקת, בדרך כלל נאמר, זה להשאיר תבשיל מיום שישי כדי שיתחמם בשבת, או להחזיר תבשיל שהיה מונח ביום, מיום שישי על הגבי מקור החום, להחזיר אותו באמצע השבת אל מקור החום חזרה אחרי שהורדתי אותו. כללית אני אומר, אני לא דייקתי במושגים, כי יש פה הרבה, יש פה טיעון גדול. למה אתה מתכוון כשאתה אומר לי שהייה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר לי חזרה, יש דיון. כיוון שהנושא הזה הוא מאוד מורכב, וכמו שאמרנו כמה פעמים, המשנה ברורה כשיש סימן מורכב, אז הוא נותן הקדמה, גם בסימן הזה, המשנה ברורה נותן הקדמה. ואני רוצה שנראה את ההקדמה יחד. כן, מה אומר המשנה ברורה? מהו הסימן? על מה הוא מדבר? דבר נוסף שכדאי שנראה אותו, זה שלושה מינים שנתקל בהם בשולחן ערוך, שלושה מינים של מקורות חום, נקרא לזה בלשון הזאת, ואני צריך לשייך אותם למציאות שלנו. האחד זה קירה, השני זה תנור, והשלישי זה כופח. כופח, כף, וו, פי, חט. בסדר? אנחנו צריך להגיד קירה, כופח ותנור. זה בעצם הסדר. אני ראיתי שהיה לי פה זה משהו בעייתי. בסדר, אלה שלושה מינים של מקורות חום, שאנחנו מהחלש אל החזק. טוב, בואו נראה את הקדמה של המשנה ברורה, נראה בכלל מה מדובר. עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אם שימו לב, אנחנו מדברים על מקורות החום. צריכים לברר, וזה מה שיגיד לנו גם משנה ברורה, סוג התבשיל. על איזה תבשיל אתה מדבר, שאתה רוצה להשאות אותו ביום שישי. וזה נכנס למושג שהכנסנו מקודם, שמה יחטא בגחלים. מתי אדם עשוי לחטות בגחלים? למה האדם מגביר את האש? כשהוא רוצה שהאוכל יתבשל יותר טוב. אני בכוונה ככה, כי אני אוהב את המושגים הממשיים, המושגים החוקיים הדתיים, הם ינתנו בסוף. בסדר? אני צריך לראות קודם כל מה מהלך החשיבה של האדם. מהלך חשיבה של אדם, לפי זה נדע מהם המושגים הלכתיים שחרבים באו ויחסו למקרה הזה. אבל באופן עקרוני, קודם כל, איך אמרנו תמיד, קודם כל תפסיקו להיות דתיים. חשיבה נורמלית, פשוטה. למה האדם מגביר אש? תשובה פשוטה. כדי לתחיל לבשל יותר טוב. כשהתבשיל לא מספיק מבושל, לא מספיק חם, שמא יחטא בגחלים. בסדר? אז אם יש לי תבשיל שהוא כבר מבושל טוב, יש סיבה לחטות בגחלים? לא. לא. אם אני רוצה להוריד את התבשיל, אני אוריד. אבל אם אני לא רוצה להוריד את התבשיל, עוד לא רוצה אותו, אז אני משאיר אותו על האש. אני לא אבוא להגביר את האש, כשאני יודע שהתבשיל מבושל כמו שצריך. אז האוכל יכול להישרף. אז אני ארחיק אותו, אני אוריד אותו מהאש. מה המטרה? אתה נכנס לפרטי הלכות דיניות של דתיים חרדים. זאת אומרת שמאוד חרדים על לא, תשים לב מה אני אומר. תשים לב. הראש יהיה נקי ומסודר. אדם רוצה להגביר אש כשהוא רוצה שהאוכל יהיה חם. אם האורחים מאחרים, האורחים מאחרים, האוכל להשיך להיות חם, מה השאלה? אלא מה שאני כבר מונח לי בראש כל מיני מושגים וכל מיני לומדש, ואני מפסיק לחשוב חשיבה ישרה מה אני רוצה, ומתחיל לחשוב איך זה מסתדר עם המושגים. אז בואו ננקה את השטח. מההתחלה התחלנו עכשיו. התחלנו את הסימן, התחלנו את הנושא, אנחנו נמשיך בו לפי הסדר. למה? אני רוצה למנוע מה שזה, מה שנקרא לחץ. כי הרבה פעמים אדם הגיע שבת, טראומת שבת. מה יהיה? איך זה יסתדר? מה יהיה בשבת? אפילו בא מישהו בליל שבת אלינו ושואל, מה אתם אוכלים בליל שבת? אם זה אסור וזה אסור וזה, אפשר לאכול כלום. תבוא תראה איך אוכלים בליל שבת. ברוך השם. משתדלים שהכל יהיה לפי ההלכה. בסדר? לכן אני אומר, לשים לב קודם כל המושגים, ליסוד של המושגים, ואז אנחנו נוכל לראות באמת מה מותר ומה אסור. אומר לנו הרמה. הנה, סליחה, לא הרמה, משנה ברורה. תחילת רשנון ג' הנה, מפני שהסימן הזה רבו פערותיו. מה זה פערות? ענפים. הרבה ענפים יש לו. וכדי שלא יבלבל עיני הקורא בו. מה כותב לנו המשנה ברורה? מי שיקרא את הסימן כמו שהוא, חשש סביר והגיוני שיוצא מבולבל. אז לכן, לפני שתצא מבולבל עם כל מיני מושגים וכל מיני נקודות וכל מיני נישות ויציאות ואפשרויות, בוא תלמד מה היסוד, תלמד מה הבסיס, ומהבסיס נעלה למעלה לקומות הבאות. אומר כך, וכדי שלא יבלבל עיני הקורא בו, אמרתי להעתיק מספר מחצית השקל פתיחה קטנה אליה. איך? יש ספר שהוא נושא כלים של השולחן ערוך, שהוא הרבה פעמים מסדר עניינים. והמשנה ברורה משתמש בו. הוא לא מופיע כאן, במשנה ברורה, אלא הוא מופיע על השולחן ערוך השלם. מעיקרי הדינים שלה, כדי שירוץ הקורא בו. ועכשיו מתחיל לבאר לנו המשנה ברורה. א', דה, וזה לשון מחצית השקל כמובן, שיש עניין שהייה ועניין חזרה. שני דברים יש בכל הנושא הזה, ועוד פעם אני חוזר ואומר, זה המשכו של סימן רשנון ב', ששם אמרנו שאדם לא מצווה על שביטת כליו, אלא דווקא על שביטת החי הסובב אותו. וכהמשך לזה שאדם לא מצווה על שביטת כליו, ממילא אנחנו לא מצווים על שביטת האש בשבת. זאת אומרת, אסור לנו להפעיל בשבת, כמובן. אסור להעביר בשבת. אבל מותר שמיום שישי תהיה אש, כדי שיהיה לנו חם, האוכל והמציאות הסובבת בשבת. כי זה חלק מכליו של האדם, מכשיריו של האדם, שפועלים בשבת ללא התערבותו. וההתערבות היא הבעייתית. כמו שראינו בסימן הקודם. אומר המשנה ברורה כך, דע שיש עניין שהייה ועניין חזרה. שהייה מקרה. שהייה, אנחנו מגדירים, שנותן תבשיל מערב שבת על גבי קירה, לא דרך התמנה, ומניחו עומד על גבי קירה, ובשבת נוטל מהקירה. לשים לב למשפט קצר, מלא מושגים חדשים. אדם משהה על גבי קירה, וצריך להבין מה זה קירה, אמרנו שיש לנו בהלכה שלושה מושגים של מציאות של חום. קירה, כופח ותנור. מה זה קירה? קירה, כותב לנו שולחן ערוך למעלה, תסתכלו באות הראשונה, סעיף א', עשויה כקדרה, ושופטים על פי הקדרה למעלה, ויש במקום שפיטת שתי קדרות. בעברית שלנו, יש לנו איזה מין מתקן חימום, שהוא עשוי כמו גליל מאורך, ויש מקום למעלה לשים שתי קירות. אם אני מצייר, מין מתקן גבוה, כמו סיר, שטוח, שאפשר לשים שתי כדרות למעלה, שני סירים. שני סירים. מי? חמר, מי? לא משנה. כן, ממה היו עושים תנורים? מבלוקים, אבנים, לבנים. עד היום יש אח מלבנים שרופות, כמו הרעפים. בכניסה לירושלים, במוצא היה מפעל של רעפים ולבנים שרופות לתנור. מזמן, לא היום. שם הבית האדום, זה חלק מה... זה המפעל היה. כלומר, לבנים קטנים בצבע כתום, זה היה מפעל. טוב, בכל מקרה, זה נקרא קירה. קופח, זה אותו דבר בדיוק, רק שיש בו מקום לשפיטה של סיר אחד. מין גליל כזה, למטה יש גחלים, שמים על גביו את הסיר והוא אחד. ותנור הוא גם מקום לשפיטת סיר אחד, אבל הוא בצורת קונוס. מה השוני בין קופח לבין תנור? שניהם מיועדים לשפיטת סיר אחד, אבל הקופח הוא ישר, הגחלים שלמטה הם בשטח של החלל והפתח שלמעלה, ובתנור זה קונוס, למטה רחב, הרבה הרבה גחלים, וכל החום מתנקז והולך עד לפתח למעלה שיש סיר אחד. מה יותר חם?
תנור.
אז הבאנו שלושה סוגים של גורמי חום. קירה, שיש מקום לשפוט שני סירים, ממילא זה החום, האנרגיה הכי מבוסבזת, כי זה ישר ומקום לשניים, אז באיזשהו מקום יש עיבוד חום. יש לנו את הקופח שהוא באמצע, רק סיר אחד, אבל הוא ישר. יש לנו את התנור שהוא לסיר אחד, אבל בצורת קונוס. החום הגבוה ביותר. ברור? אומר לנו המשנה ברורה, שאדם משאיר תבשיל, נותן תבשיל מערב שבת, על גבי קירה לא דרך התמנה, ומניחו עומד על גבי קירה, ובשבת נוטל מהקירה. זה נקרא שהייה. לקח אדם סיר של חמין, שם אותו על גבי הקירה ביום שישי לפני כניסת שבת, שבת בצהריים, לוקח את הסיר וזהו. זה נקרא שהייה. להשות תבשין ביום שישי עד לזמן אכילתו. נשים לב לדבר אחד, שהמשנה ברורה מוסיף פה לא דרך התמנה. מה זה התמנה? מה זה התמנה? התמנה זה כיסוי של כל הסיר מכל עבריו. זו הגדרה הפשוטה של התמנה. יש לנו אפשרות נוספת להסביר מהי התמנה. נשים לב, זה דבר שהוא אולי קצת... תראו בעמוד 42. במשנה, בשולחן ערוך, זה סוף סעיף א'. יש לנו ארבעה עמודים שזה סעיף אחד. בשולחן ערוך, פשוט נראה שיש פה בלגן גדול. לכן המשנה ברורה הביא את ההקדמה. יש מחלוקת גדולה. תראו באמצע העמוד. וכל זה בעניין שעה. יש? שולחן ערוך. שורה 2, 4, 5 מילי למטה. וכל זה בעניין שעה. בסדר? יש לנו? וכל זה בעניין שעה, שהקדרה יושבת על כיסא של ברזל, חצובה, או על גבי אבנים, כמו שאנחנו עושים לפעמים כשהולכים ככה לאיזה, לשטח, שמים אבנים, למטה לוקחים כל מיני גחלים, והסיר עומד על גבי האבנים, ואינה נוגעת בגחלים. אבל התמנה על גבי גחלים לדברי הכל אסור. מה ההגדרה של התמנה פה?
מגע.
מגע של?
סיר בגחלים.
זה לא ההגדרה הרגילה שאנחנו מכירים. ההגדרה הרגילה שאנחנו מכירים, התמנה להתמין, הכוונה היא לחסות. מה זה דבר תמון? דבר מחוסה, נסתר. מוכבה. אומר פה, שולחן ערוך, יש הגדרה נוספת להתמנה. כשהסיר עומד על גבי מקור החום, על גבי הגחלים עצמם. מה זה? כן. על גבי הממש. אנחנו נראה שיש בזה, כתוצאה מהשולחן ערוך הזה, יש מחלוקת גדולה, איך להתייחס לפלטה חשמלית.
יש מי שיגיד שזה
הטמנה גם. למה? למה פלטה זה יהיה הטמנה? לא. זאת אומרת, שימו לב, מחלוקת. האם הפלטה, כמו שאנחנו רואים אותה, במצבה הקיים, שקונים אותה בחנות, זה נקרא השעיה על גבי, או שזה נוגע בגחלים. יש מי שאומר.
שלב,
הוא יגיד התמנה. יש, לא, זה השולחן ערוך. כי הוא אומר, מה זה התמנה? התמנה זה על גבי גחלים, זה מרן. יש מי שאומר, בהבנה, לא. יש מי שאומר, האם האש בפלטה מכוסה או האש לא מכוסה? זה שאי אפשר להגביר את האש, זה ברור.
הגופי
החימום
כן
מכוסים. יפה. האם הגופי החימום זה האש? ואז נגיד שהאש מכוסה, או שיבוא מי ויאמר, סליחה, תנסה לשים סיר על גבי גופי החימום בלי הכיסוי. מישהו יעוף שמה. ולא בוועדת חקירה, במציאות. נכון? מה? אם יש פחת זרם כמו שצריך, אז החשמל יקפוץ. ואם אין, הוא יקפוץ. קוראים לזה קצר. זאת אומרת, שנייה. זאת אומרת, בעצם האש הזאת היא אש שאי אפשר להשתמש בה בצורה אחרת. אז זה האש. אז זה על גבי הגחלים. זה שיטה שאומר אותה הרב אליהו. שיהיה בריא. ולכן יש פלטה מיוחדת. אבל עזו. זה רק כדי, מה שנקרא, לגרות את המחשבה, שאנחנו לומדים את ההלכה, יש שייכות למציאות שלנו. על אף שההלכה, בצורה שהיא כתובה, היא במושגים שונים משלנו. אבל תמיד המטרה שלי, לשייך מושגים הלכתיים, הקבועים למציאות הלכתית, זאת אומרת, למציאות משתנה. ההלכה היא קבועה, העקרונות הם קיימים, המציאות שלנו משתנה. כתוצאה מהשינוי במציאות, צריך ליישם את עקרונות ההלכה במציאות הקיימת. ופה יש לנו שאלה, איך אני מתייחס לפלטה? איך?
צריך לשים משהו בין הסיר לפלטה?
לשיטתו. לא כולם הסכימו לכך. למשל, בפלטה הזאת, שעל פי שיטתו של הרב אליהו, שקרא פלטת ירושלים, אתה רואה, היא קצת יותר גבוהה מהרגיל, אתה רואה את הפח, כן? אמייל. שמצופה, בפנים יש עוד אחד. זה חלק מהעניין שהוא עשה, שהוא ביקש לעשות. שברגע שאתה מוריד את החלק הזה, יש לך רשת שאתה יכול על גביה להניח את הסיר ולא יקרה כלום. ממילא זה כפול. יש שם עוד פעולה ברשת הזאת, היא רשת שמפזרת את החום, כמו רשת של סירי פיירקס. מכירים? מפזרת את החום, כך שכל פינה מקבלת את אותו חום. עושים את זה בסירי פייץ, אז שלא יתפוצץ הזכוכית. אז יש לו גם רשת כזאת, ואז לא נוצר מצב שבצד חם, קר, ובאמצע חם. וזה גם בעיה בשבת. שאם מישהו השאיר סיר בצד, והוא ירד מ-42 מעלות, 41, ואלה שבת, אחרי שהורידו את הדגים, את הבשר, את האורז וכל מה שקשור לזה, הוא בא להכנס אותו חזרה למרכז, והוא רטוב. 141 זה עולה ל-43, 45. ברגע זה מה עשינו? פשוט בשבת. אז צריך לבדוק מה קורה. זה לא קשה בזה. כי זה רטוב, נוזלי. דוגמה, נתתי דוגמה, כן? שיכולה להיות. המחם של המים, שנמצא על גבי הפלטה, הוא שם אותו בצד. זה לא קורה בדרך כלל. לא לבעל. אבל יש מציאות שיכולה לקרות. צריך לשים לב. צריך לנסה פלטה כזאת שהיא מפזרת את החום בצורה שווה.
והיום הפלטה יש להם שני גופי חימום, וזה יוצא ביחד שהכל לתוך.
אז בדיוק על זה אני מדבר, שזה לא אותו חום. שכל פלטה רגילה במרכז יותר חם מאשר בצדדים. בפינות. תבדוק. אבל תשים את היד הפוך. כן? הכלל אומר שכשבודקים מוצר חשמלי, מה עושים? הפוך. למה? כי אם יש זרם, קופצים החוצה. כי אם תשים את היד, תדבר. הוראות בטיחות בעבודה וחשמל. זה גם הלכה. נשמרתם לפשוטיכם. אבל זה לא הלכה של שבת. זה לא הלכה של... בכל מקרה, אומר לנו השולחן ערוך, ששהייה זה הנחת תבשיל מיום שישי, על גבי קירה, לא דרך התמנה, ושבת נוטלים את התבשיל מהקירה. זה שהייה. הגדרה ברורה, פשוטה, יש עוד שאלות לגבי שהייה, מה זה? נמשיך. וחזרה מקרי. נגיעה, מה שיוצא פה מהשולחן ערוך, זה הדבר המחודש. מה שיוצא בשולחן ערוך, שברגע שנוגע אסיר בגחלים, זה נקרא התמנה. התמנה הרבה יותר חמור מהשהיה. הרבה יותר חמור. וזה להתמין בדבר שמוסיף הבל, עזבו בינתיים את המושגים האלה. נסתבך בכלל, בוא נרד מזה. לאט לאט, שלב שלב. אם אני רוצה להגיד, אם אני ככה בזיכרון אומר, כדי לבוא ולחסות את הסימן הזה, להערכתי, בין 13 ל-18 מושגים שקשורים לסימן הזה, מושגים הלכתיים. אז בינתיים יש לנו 6-7, בואו נשרוד, לאט לאט. פרסנסיה, כן.
אני מושג של תנור שהוא סגור, או תנור לבנים כזה.
מה זה?
כל המושגים שאמרנו, זה קירה, קופסה, תנור, זה...
אז זה מה שדיברנו בתחילה. אמרנו. דיברנו על זה. התנור אפייה שלנו היום. שמניחים בתוכו ולא על גביו. נו, אז מה אמרנו? מה המושג השייך לתנור הזה? יפה. בשבת, כן. להכניס דבר לתוך תנור בשבת, זה מחזיקים ראשים. אבל אם ישבתי ביום שישי, למשל, אתן דוגמה. דגים. אנחנו יודעים שדגים זה דבר עדין. אוהבים אותם טריים, חמים, לא מחוממים. כי מחומם לפעמים יש דגים שעדיף שלא יצאו מההקפאה הראשונה, אם אתה הולך לחמם אותם. בסדר? מדבר על אנשים שמבינים בדגים. יש כאלה שמה שתיתן להם אוכלים, ברוך השם. אבל... הדבר הזה, באים ועושים את הדגים, עופים את הדגים בכניסת שבת. משאירים את התנור פועל עם שעון שקע, טיימר, לעוד חצי שעה, שעה. אחרי כניסת שבת. שעה אחרי כניסת שבת. שעה אחרי כניסת שבת, כמה דקות אחר כך יבואו כבר הביתה, התנור מחובה. נכון? שום דבר אין בו. לא נורית סימון, לא שום דבר. הוא מחובה לחלוטין. אין טוב ביותר זה שעון שקע. כי תנור דיגיטלי וכל מיני כאלה, פתיחה, סגירה, יש תמיד איזושהי הפעלה של איזשהו נורית סימון או משהו בדומה. איפה זה שעון שקע. ניתק את הכניסה של החשמל לתנור לחלוטין. טוטלית. אין לנו בכלל על מה לדבר. אין שום דבר שם. אני יכול לפתוח את התנור, להוציא את הדגים. נכון? אין שום שאלה. אבל לבוא עכשיו להכניס משהו.
מי זה
כבשל? מה זה כבשל? זה מקום שבשבים בו. איך?
יש תנורים שיש להם אופציה של שבת.
אז תנור כזה שיש לו אופציית שבת. מה זה אופציית שבת בתנור? מה האופציה הזאת? אני לא עובד על תרמוסטט שהוא מפעיל את גופי החימום על פי רמת החום בחלל התנור ואז פתיחה וסגירה יכולה להפעיל או להפסיק גוף חימום, פתיחה או סגירה, אלא יש לי גוף חימום קבוע. אם אין לי גוף חימום קבוע, אין מצב שבת, ברור לי שבכלל זה בעייתי. כי אם הוא פועל ואני רוצה להוציא תבשיל, אני יכול ברגע זה להפעיל גוף חימום.
זה פשוט לא מפעיל, לא פותח את זה.
יפה, אבל רוצים לאכול בשבת. שמה שמנו את זה? בשביל מוצאי שבת?
טיימר.
רגע, אני לא מדבר על טיימר. זה מי שרוצה לכל השבת להשאיר תנור במקום פלטה.
שעוד
בוקר. יפה. אז יש לנו בעיה בכלל, בפתיחה, יש לנו בעיה בסגירה. עכשיו יש מצב שבת, הפתיחה והסגירה, כן, לכאורה לא עושה פה כלום.
זה דיין
מחזקים ראשי. אז להוציא יהיה מותר, להחזיר, אם יש שם קומקום של מים חמים. מותר להוציא, אסור להחזיר. יש כאלה שעושים קרופה. דבר נוסף, וזה כבר קשור עכשיו לפלטה שלנו גם. איפה אני מניח את הסיר בתנור בשבת? על רשת או על התחתית? שאלה. אם על הרשת, אני יכול להתחיל לדבר. אם זה לא על הרשת, אלא על התחתית, עוד פעם, הגענו להתמנה. עכשיו, הגוף חימום הזה הוא רק למטה או שהוא גם למעלה? אני לא יודע, צריך לבדוק. תנור כזה, צריך בדיקה. אם הגוף חימום הוא רק למטה, אז זה כמו דומה לפלטה. אם יש גם גוף חימום מלמעלה, אז גם מלמעלה גם למטה, אתה סוגר את הדלת, זה כמו התמנה.
אבל יש אוויר, זה כל העניין.
השאלה היא, עוד פעם, בדיוק, זה מה שאני אומר. יש פה שאלות בתנור האפייה. אני לא אמרתי, אסור לחלוטין להשתמש בתנור האפייה בשבת. שיש בו מצב שבת. כשאין בו מצב שבת, אין מה לדבר. רק המקרה הזה שסידרנו שעון שבת שיחבא ואנחנו מוצאים אחרי שקבע. אבל אם יש לנו אוכל לכל השבת בתנור, יש לנו בעיה.
בזמן שזה דלוק עם טיימר אסור גם לפתוח.
בוודאי. כי זה לא על מצב שבת. אם היה מצב שבת, אז לפתוח היה אפשר להוציא, אבל לא להחזיר. שולחן ארוך. פשוט. עזוב תימני. עזוב תימני. מה אתה רוצה ממני? מושם אל-חגני. אנחנו לא... עכשיו גם תימנים, זה לא קשור פה ההלכה הזאת. לא קשור. כי מחזיקים מבשל, זה נראה כמו מבשל. אפילו אם אני אומר שבפעולה אין בישול. אז לכן, הנושא הזה של תנור או לא תנור, הוא לא קשור בכלל לשיטה הזאת שנוקטים בחלק מהתימנים, והרב עובדיה כותב, נכון, הם נהגו כך בחול, אבל כדי להסביר להם שהם עלו לארץ ישראל ושהתחילו להתנהג כמו כולם. זה בערך ה...
ולשון רכה.
ולשון רכה, כן. היא מאוד רכה, היא מתנדנת לכל הכיוונים וחותכת. בסדר? זה הרב עובדיה. אבל באופן עקרוני אני אומר, זה לא קשור לדיון הזה, אם יש בישול אחר בישול בלח. כי זה נראה כמבשל. ואנחנו מדברים על דבר שאין בו בישול. כי אם יש בו בישול, ברור שאסור. אז השימוש בתנור, זה לא קשור לתימנים, לא תימנים. לא קשור. אני לא יודע. בוא, אני לא רוצה להביך אף אחד, אבל הייתי שואל, בכמה בתים בילית בשבת? אלף. זה, איך אומרים? זה מזכיר יותר את הילד שבא ואומר, אבא, כל הכיתה באו עם נייק. לא, הם לא באים, סתם.
אבל כששאלתי,
אני יודע, בצנעה עשיתי, היה תנור סאוטר, דיגיטלי, אודולונגי. בסדר, מה זה נזגו כך? היה תנורים כמו של כולם, כמו בכל העולם. כי כמובן הם היו המתקדמים ביותר. אבל בכל זאת, היו תנורים כמו כולם. גחלים. מה היה? אני יכול לבוא ולהגיד, התימנים נהגו כך, מאיפה הם באו? לא, אתה מבין מה אני אומר? יש הרבה דברים שאומרים לי נהגו כך, על דברים שנולדו אתמול. אני לא יכול להגיד נהגו כך, אבל להגיד שאנשים שבאו לארץ, ושמו לב או לא שמו לב למה ש... והתחילו להשתמש ב-20 שנה האחרונות. גם ב-50 שנה האחרונות. לא מפרה אותי. זאת אומרת, אני לא מתרגש מזה. אני מדבר על עקרונות הלכתיים. ולכן גם אני אבדוק מה הם העקרונות הלכתיים המנחים ציבור מסוים כזה או אחר, ועל ידי העקרונות הלכתיים האלה אני אוכל ליישם להיום, יבוא אליי אתם. אני אגיד, שמע, אני נוהג לפי עקרונות כאלה, או אני נוהג לפי פוסק פלוני. אני אומר, תראה, לפי שיטתך והנהגות שאבותיך נהגו, אתה במציאות של היום צריך לנהוג א' ב'. ואם לא, אז זה לא הנהגות שלך. אבל אני אשייך את המציאות המשתנה להלכה הקבועה, כמו שהדגשנו מקודם. אז אני לא עשו כך. אתה יודע כמה דברים אני שומע? עשו כך. אני שואל את האנשים באמת. לא תשאל את אבא שלך. לא את הסבא אפילו, את האבא אפילו תשאל. שזה דור אחד לפניך. איך אמרנו פעם? אפילו אני, אתה יודע, לא כך זקן. לא כך. גם אפיקומנים אכלתי, אבל יותר ממך, אבל לא יותר מזה. אבל אני זוכר שהיו משתמשים בתור תינוקות בבקבוקים מזכוכית. לא היה פלסטיק, לא היה דבר כזה. אז אבוא ונגיד, שמע, אנחנו נהגנו לגבי תבילת כלים שפלסטיק כן מטבילים. מי זה? לא היה פלסטיק שאבא שלך פסק הלכה. זה עסק של 35 שנה. 40 שנה, אני יודע כמה. ואיפה היה פלסטיק? לא היה פלסטיק. חממות, הכל היה זכוכיות. היה דוגמה שהיא ממש קרובה. לא הרבה לפני שנולדת, נכון? זהו. אז אתה רוצה עכשיו להגיד לי הלכה? בוא נראה. למה זה דומה? למה זה שייך? הסתדרנו, הסתדרנו, לא הסתדרנו. נמשיך קדימה. אבל לכן אני אומר, נהגו להשתמש בתנור כך. מנהג? לא היה תנור. חשמל היה? אני חושב שאבא, זכרון לברכה, תמיד מספר, שכשהוא היה מורי של השתעול, אתם מנים, באו לראות אצל המורי שיש משהו מוזר. הוא עושה ככה בבית ויוצא מים. שמעת על זה? עושים ככה ויוצא מים. למה? כי כל האנשים האחרים במושב היו באים למחלית למלא מים. רק המורי היה לו. פריבילגיה למורי. וכמה שנים זה? המציאות השתנתה. המציאות השתנתה יותר. השתנתה המציאות. אז בואו נראה את המציאות, איך היא... איך אנחנו משייכים את ההלכה או את המציאות להלכה, ואחר כך נתקדם. אבל אני לא בסדר, אני מקווה שלא תקפתי סתם. זה היה רק לברר את הדברים, שהחידושים שיש היום צריך לראות איך הם משתייכים להלכה שיש לנו. על פי שיטתך, אני לא בא להגיד לאף אחד אל תעשה כמעשה אבותיך. של? איך? גם אני אמרתי. לא אמרתי שאי אפשר שתמש. אבל איך? להניח ביום שישי. להניח ביום שישי. אני גם אומר. רק אני אומר שכדאי לבוא ולהחזיר פנימה, יש לנו שאלה. להניח ביום שישי אין שאלה? תניח ביום שישי, מה הבעיה? כי אדם לא מצווה לשביתת כלב. אבל חזרה זה דין אחר. אז עשינו לי, מה עשינו היום? כן, בשיעור היום. ביררנו, כן, קודם כל, שיש דבר כזה, מה מותר, מה אסור בשבת, לגבי תבשילים. ביררנו שיש דבר כזה השעיה, ויש דבר כזה החזרה. השעיה, אמר המשנה ברורה, ממחצית השקל. השעיה זה הנחה של תבשיל. מיום שישי, שלא בדרך התמנה, וחזרה זה פשוט לבוא ולהחזיר, כן? הוא קורא לזה כך, כשניחה מערב שבת על גבי קירה, ובשבת נוטלו מהקירה ורוצה להחזירה שנית על גבי קירה. זה נקרא החזרה. בסוגריים אומר המשנה ברורה, זהו עיקר דין חזרה לכולי עלמא. אבל יש עוד עניין חזרה. מה זה עוד עניין חזרה? שנוטלו מערב שבת סמוך לחשיכה, ומחזירו כמובן בסעיף ב' בהגה. עד כאן זה שהייה וחזרה. מה המושג שהייה, מה המושג חזרה. בעזרת השם, פעם הבאה, אנחנו נדבר על כל הנושא הזה של המחלוקת בין חכמים לבין חנניה, איזה תבשיל מותר לי להשהות על גבי הקירה בשבת. זאת אומרת, מיום שישי לטובת שבת. במה הדברים קשורים, במה המחלוקת הזאת מתבטאת, האם יש חשש שאני אבוא להגביר את האש? ואז השאלה היא, מותר לי להשאיר על גבי האש? או שאני צריך... להשאיר מיום שישי, זה הכוונה שלו, כן. או שאני צריך לדאוג לכך, בתבשילים מסוימים, שלא תהיה לי אפשרות להגביר את האש. ואז נגיע למושגים, וזה לקראת שבוע הבא, גרוף וכתום. שני מושגים שקשורים למצב האש. האם גרפנו את הגחלים, זזנו אותה בצידה, או הוצאנו אותם אולי, וכתום זה אומר פיזרנו עליהם רמץ. כשעושים מנגל, כשהגחלים מתחילים להיגמר, נהיה למעלה שכבה של אפור לבן כזה. זה נקרא רמץ. זה גורם לאש להיות יותר נמוכה. אז אם שמתי ביום שישי על גבי הגחלים כזה שכבה של רמץ, זה גילוי דעת, זה פעולה אקטיבית שאומרת, אני לא רוצה אש גבוהה. ואם יש הרבה רמץ למעלה, מה פתאום שבן אדם יבוא להגביר את האש? וישר יזכר. כי לשים לב, אנחנו לא חוששים מהעבריינים, אנחנו חוששים מסך הדעת של האדם. שם היחטא בגחלים, זה לא שאדם יבוא להיות עבריין, להגיד אני רוצה להגביר את האש. אלא, לא יודע מישהו שם לב, איך עובדת טבחית מקצועית. ככה. זאת אומרת, הראש בתוך הסיר, היד כבר בכפתור של הגז. היא לא צריכה להסתכל, אפילו להגביר, אפילו להנמיך. זה אוטומט. זה כבר רגילות. אז אם הראש בתוך הסיר, היד כבר מושטת לכפתור, למפסק. והרבה פעמים קורה. איך אמרנו? אדם קם באמצע הלילה, לשירותים. מה הטעות הראשונה שלו? מכבה את האור. חיביתי את האור, הוא מדליק. זה הטעות השנייה. בסדר? כי רגילים כשיוצאים משירותים לחבות את האור. אבל השאירו פה את האור בכוונה בשבת. שמי שיקום באמצע הלילה אל תאורה. כל זה מגיע כתוצאה מהסך הדעת. לכן כשחכמים גוזרים שהם היחטא או הגזרות האלה, זה אומר, אני חושש שהאדם בלי מיסים יפעול פעולה אסורה בשבת. זה בעצם דעת חכמים. ובעזרת השם, שבוע הבא נראה את שיטת רבנן, חכמים, בשיטת חנניה לגבי סוגי התבשילים שמותר להשאיר אותם בשבת.